פירוטי יסודי המידות, מידת הגאווה. שוב, זהו כלל ועיקרון חשוב בעבודת המוסר. אנחנו באים לעבוד על מידה כדי לשנות אותה, כדי לעצב אותה. אנחנו צריכים לדעת ממה היא מורכבת. כל מידה היא מורכבת. אנחנו צריכים בבואנו לפעול על מידה מסוימת, לתת לה תפנית כזו או אחרת, לתת לה עיצוב מחודש. אנחנו קודם כל צריכים לדעת את החומרים או את המרכיבים שלה. אז פה אנחנו מבררים מהם מרכיבי מידת הגאווה. פירוטי יסודי המידות, מידת הגאווה. בכל המידות, כאשר נחקור לדעת, עיקר שורשן, כלומר, מהם המרכיבים השורשיים, שבלי אותם מרכיבים או בלי אחד מהם, המידה כבר לא תיתכן. כן? כמו כיסא עם שלוש או ארבע רגליים, אם אתה מוריד לו רגל אחת, הוא מתחיל להתנדנד. אתה מוריד לו שתיים, הוא כבר לא יכול לעמוד. אבל גם כשמורידים רגל אחת, הוא מתחיל להתנדנד. כי כל אחת מארבעת הרגליים היא חשובה מאוד. אבל אם כיסא עם עשר רגליים, אתה יכול להוריד לו בלי שום בעיה שש. ועדיין הוא יעמוד על ארבע. למרות שהוא הרבה יותר יציב עם עשר. אבל זה לא מפיל אותו מהרגליים, מה שנקרא. אם תוריד לו שש רגליים, לא מפיל אותו מהרגליים. יכול להמשיך ולעמוד, הכל יהיה בסדר. זה בעצם מה שמתכוון פה הרב באומרו, בכל המידות כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, עיקר הרכבתם. איך להיזהר מיסוריהן וללכת בהם בדרך הישרה. כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה, כן, שמידת הגאווה, מידת הגאווה היא מצויה בנפש בכל מקרה. יש אנשים שאצלם פחות, אצלם יותר, אבל מידת הגאווה זו מידה שבהחלט יכולה להופיע בתוך הנפש. וזה לא בהכרח רע. שאלה מה אתה עושה מידת הגאווה. אבל אם אתה רוצה להישמר מידת הגאווה הרעה, אתה צריך לדעת מה היא בנויה. כן? איך הגעת למצב של גאווה שלילית? כלומר, מה חשבת? איזה תובנה, איזה מחשבה הביאה אותך לגאווה שלילית? איזה דמיון, איזה רגש? כלומר, מה מרכיב את הגאווה? מה היסודות שלה? מה הכימיה שלה? אם תדע את הכימיה של הגאווה השלילית, תוכל למשוך את אחד היסודות, או לרסן את אחד היסודות השליליים, ואז הגאווה הזאת תקבל תצורה חדשה של גאווה חיובית. לא מן הנמנע, כן? שעל ידי הינדוס, גם בכימיה יש כל מיני התערבויות שמתערבים בתוך חומרים מסוימים, אפשר ליצור חומר חדש, כן? על ידי שינוי כימי, על ידי שריפה, די, כן, כל מיני פעולות כאלה ואחרות שגורמות להתארגנות חדשה של המולקולה. תודה רבה. תודה רבה. אני מודה לך. כן? ועל ידי זה נוצר חומר שהוא קצת חדש, קצת שונה. אותו דבר הגאווה. אם אנחנו מגלים בקרבנו מידת גאווה שלילית, ראשית, עלינו להכניס אותה תחת המיקרוסקופ ולראות, כן, מה גרם לגאווה השלילית הזו שתיווצר, איזה יסודות שותפים בה. לאחר מכן להחליט שאני רוצה להשמיט יסוד מסוים, שאין לו מקום בכלל, אין לו מקום בכלל בתוך מידת הגאווה. והוא מה שגורם לגאווה הזו להיות כולסטרול רע. שומן רווי. עכשיו אני רוצה שהגאווה תהיה שומן צמחי. לא רווי. לא מזיק. לא גורם לאוטם לב. לא גורם לבעיות ומחלות כאלה ואחרות. אני רוצה לשנות את השומן הזה. אני רוצה לשנות את הגאווה הזו. בבקשה. עכשיו אני עושה את פעולת השינוי, כן? מניפולציה מוסרית, באמצעותה אני משנה את המידה הזו לטוב. אם כן, בכל המידות כאשר נחקור לדעת עיקר שורשם, פרק ב' פסקה ב', איך להיזהר מיסוריהם וללכת בהם בדרך הישרה, צריך להבין, חומר המידה, כן? מהותה, וצורתה. חומר זה הצד החיצוני, מהות וצורה זה הצד הפנימי. לדעת שיש פה גאווה, אבל אין די לדעת שיש פה גאווה בהרגש הכללי, אלא גם צריך לדעת את מהותה וצורתה. קרי, מה מחיה את הגאווה הזו? נשמת אפה של הגאווה הזו. זה הבדל בין חומר לבין מהות וצורה. כן? מהות וצורה זה תוכן. חומר זה ההרגש הכללי. כן? אנחנו יכולים לראות אדם שהוא מתגאה. אבל אנחנו לא יודעים עדיין, במבט ראשוני אנחנו לא יודעים את מהות הגאווה הזו. יכול להיות שהגאווה הזו היא טובה. יכול להיות שהיא שלילית. אתה לא יכול לשפוט רק על פי חומר הגאווה. כן? צריך להכיר את מהותה וצורתה. טוב, צריך להבין חומר מידה, מהותה וצורתה. כן? עד לכאן הכלל. הרב נותן לנו את העיקרון. כן? צריך לדעת, כן? עיקר שורשם. כלומר, חומר, מהות וצורה. והנה, כמו שאנו רואים, שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות. וגם היסודות בעצמם מורכבים. בקיצור, הרכבה על גבי הרכבה. כל המציאות שלנו היא מציאות מורכבת. אין שום דבר פשוט. גם דברים שנראים לנו פשוטים, הכוס הזו נראית כוס פשוטה. אבל למעשה היא הרכבה של הרבה חומרים. כן? סיגריה נראית דבר פשוט, אבל יש בה לא פחות מ-400 חומרים כימיים. לא פחות מ-400 חומרים כימיים. כן? הרבה חומרים ששמים בתוך הסיגריה, במהלך הייצור. הרבה חומרים שהטבק, הצמח עצמו יונק מן הקרקע, כן? פשוט יונק אותם באופן פלאי, כן? הוא יונק מן הקרקע, כל מיני ציאניד, כל מיני דברים כאלו, מלא חומרים, 400 חומרים, לא פחות. זה מורכב. כל הדברים הפשוטים שנראים לנו בעיניים גשמיות פשוטים, הם מורכבים. הקיר הזה נראה מאוד חלק, נראה כאילו יחידה אחת, כאילו הוא נעשה באופן פשוט מחומר אחד. לא, הוא מורכב מכמה וכמה חומרים. וגם החומרים האלה עצמם מורכבים מאוד כמה וכמה. בקיצור, אין סוף של הרכבות. מי יודע בחזקת כמה? כן? יש לנו מרכיבים בתוך כל חומר. מי יודע באיזה חזקות? לא את הכל אנחנו רואים. אנחנו רק צריכים לברר, כמו שאמר לנו הרב, את עיקר שורשן. מה עיקר הרכבה? כן? האמת חייבת להיאמר. שלמרות שכל דבר ודבר הוא מורכב ממאות ואלפים של חומרים, אבל יש מבין האלפים האלו לפעמים ארבע. שלוש מרכיבים שהם העיקר. שאם אתה מושך אותם החוצה, כל הבניין כולו נופל. והדבר כבר לא ראוי להיקרות בשמו. אם אתה תוציא. לכן, זה קצת מקל ומנחם. מצד אחד, אנחנו לא יכולים לדעת כל המרכיבים. אם באמת שינוי מידה היה כרוך בידיעה מוחלטת של המרכיבים כולם, אנו הולכים. אין לנו שום סיכוי. אבל אם אני אומר שעיקר הרכבה בדרך כלל תלוי ב2-3 מרכיבים. לפעמים זה תלוי אפילו ב1. כן? אם אני רואה את מורל הלוחמים, איזה מורל יש ללוחמים, איזה עוצמה, איך אני אתמודד איתם? אבל אני רואה שהמורל שלהם נובע ממה? מזה שיש להם מצבי וגנרל טוב. עכשיו אני מכוון את החץ, לאן? לגנרל. אם אני אצליח לפגוע במלך, או בשר הצבא, כל הצבא כולם מתמוטט, כולם נסים. ונער משך לתומו. כלומר, כדי להכריע את עם ישראל, אחד הנערים מצווה האויב אומר, אני אפגע בשאול. אז הוא מותח את החץ, טק, כן, סליחה, באחאב. כן, באחאב. כן, גם בשאול, אם אני טועה. גם בשאול, כן, גם מלחמה מול פלישתים. זאת אומרת, לפגוע במלך, שנייה אחת. לפגוע במלך. לפגוע במלך, הכוונה היא לפגוע במרכיב החשוב והמהותי ביותר. אני לוקח את המרכיב שעליו כל המערכת עולה. מה, עכשיו אני אתחיל? ננצח טעות. לא. עזוב. אני פוגע במלך וכולם נסים. אותו דבר גם פה. בכל מידה ומידה יש לנו את הדופק. יש לנו את המרכיב שהוא נחשב נשמת אפה של המידה. וזו חוכמה גדולה להבין את זה. כאשר אחי יוסף מגיעים למצרים, לפני שיוסף מתוודע אליהם, כן? ויוסף מכיר כל אחד ואחד מן האחים בתכונותיו. יש פה 12 מרכיבים, כן? אבל הוא בוחר, כדי לנטרל את העוצמה שלהם, במי הוא בוחר לנטרל אותם? בשמעון ולוי. כן? הוא יודע ששמעון ולוי, שהם מתחברים ביחד, זה יכול להיות בלגן גדול. הוא רואה את זה כבר בשכם. מה קרה ששמעון ולוי, כן? התחברו ביניהם, איזה חורבן הם מיתו על שכם שמה, הרגו את כל הזכרים וכו'. אומר, קודם כל, אני צריך להפריד ביניהם. ויאסור את שמעון לעיניהם. למה הוא אסר את שמעון? כדי שלא ייטול עיצה עם לוי. זאת אומרת, יוסף הוא בקי במלאכת ההרכבה. כן? הוא יודע שכדי לנטרל את העוצמה של האחים בזמן כזה, צריך לקחת את שמעון. אם שמעון לא עם לוי, המנוע, הכוח, כן? הכוח הפועל הזה של שמעון לוי, זהו, לא קיים. ממילא לא צריך לדאוג. שלא יתלו עיצה ביניהם להרוג אותו. מסוכן. לפני שהוא התגלה אליהם, הם עדיין לא יודעים שהוא יוסף. עדיין מסתכלים עליו כעל זר. מסתכלים עליו כעל זר, שבעצם מטריס כנגדם, מציק להם, מתעלל בהם, לא רחוק הרגע. ששימון ולוי יקרצו זה לזה, רואי נה, מה אתה אומר על הפרחח המצרי הזה, אה? שימון, נרד עליו, אה? תשמע, אתה הולך ככה, אתה עושה ככה, אני ככה, יאללה, קדימה, אחת, שתיים, שלוש, טאק! נכנסים בו. לפני שהם יתלו יצא, תכף ובין, שנייה אחת, ירמיני, אני רוצה טיפ-טיפה להיכנס לעניין, אנחנו מיד, לא יודעת, נפנס מה השאלות, בזרות השם. אז הוא אוסר את שמעון. הוא משמיט את היסוד העיקרי. כן? אותו דבר אם אני רוצה עכשיו להתמודד עם תופעה. כן? אני חושב שהזכרנו זה לא פעם, זו דוגמה חביבה עליי. כן? אם אנחנו רוצים להתמודד עם תופעה שנקראת אש, למשל. אנחנו רוצים את האש הזו לחבות. כן? אנחנו צריכים לדעת מה היא מורכבת. אם לא נדע ממה האש מורכבת, לא נוכל לחבות אותה. כן? אנחנו יכולים עוד ללבות אותה, לא רק שלא לחבות, אלא ללבות אותה. אבל אם אני יודע שאש היא מורכבת בעיקר, שוב, זה לא הדברים היחידים. בעיקר שלוש דברים. חומר גלם, מקור חום וחמצן. נגמר. אם אני יודע שאלה שלושת הדברים, עכשיו כל מלאכת הקבעות תתרכז, במה? באמצעים שבעצם מבטלים את אחד מהיסודות האלו, את שלושתם. כן? למשל, שאיבת חמצן. יש אמצעי כיבוי של שאיבת חמצן, יצירת וקום. אם אני מצליח ליצור וקום, בעצם באש, אין בעצם חמצן, האש תכבה. אם אני מצליח למשוך את חומרי הגלם מתוך האש, גם אז תכבה. אם מצליח לצנן את האש, היינו, מים, גם זה צריך חוכמה גדולה, כן, תלוי באיזה נסיבות, מים, חולה, טוב, לא משנה. אבל אם אני מצליח לצנן את המדורה, היא כבד גם. אם אני עושה את שלושת הדברים בעת אבונה אחת, וזה בעצם החומרים היותר מוצלחים, שמשלבים את שלושת הדברים בעת אבונה אחת, שיש לך בתוך מכשיר אחד, גם אפקט שיוצר וקום, גם מושך את הגחלים החוצה, וגם מצנן את הבערה, יש לך סיכוי מצוין? סיכוי נהדר.
יש קטנה של אש גדולה, יש עוד יותר גדולה לעשות פסי
שריפה. פסי שריפה, שלא יעבור מחלקה לחלקה.
האש
לכם בעצמה חלה את עצמה, והרשעה כולה כי השן תכלה, היא מחלה את עצמה. יפה מאוד. בכל אופן אנחנו רואים שמתעסקים, זה דבר ידוע, זה לא איזשהו משהו כזה ניסטר, כך עושים. אז בואו שם נמשיך הלאה ונבין, והנה כמו שאנו רואים שכל החומרים הגשמיים, כן, מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים, כן, וכפי הכלל האמיתי, שהודיעונו חכמי האמת, שאין מציאות פשוטה זולת המעציל אין סוף על כל העולמות, ברוך הוא, ואפילו הספירות העליונות מורכבות וממוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. כלומר, יש לנו כלל ברור, כל דבר נברא, מההצלה הראשונה. יש את הקדוש ברוך הוא, כן, וכבודו בעצמו, אין סוף ברוך הוא. אבל ברגע שעליו ירצונו לברוא עולם, כן, ההשתלשלות הראשונה, שהיא בעצם הספירות, כן, שזה מציאויות וישויות רוחניות עליונות, כן? אפילו מהספירות, כבר התחילה הרכבה. אפילו כללות ספירות של מעלה, כן? הן כבר מורכבות. דבר מעניין. כל שכן בעולמות התחתונים, שאנחנו חיים בתוכם, בעולמות הנפשיים, בעולמות הפיזיים, בעולמות הרוחניים, הכל מורכב נקודה. אין לך דבר שמציאותו לא תלויה בהרכבה. זה נקרא שלמות מורכבת, לעומת שלמות פשוטה. הקדוש ברוך הוא שלמות פשוטה. הוא לא תוצאה של מזיגת כיוונים והרכבתם זה בזה. אחד ועוד אחד שווה שתיים. השתיים לא נוצר מאחד ועוד אחד, אלא השתיים הוא ישות בפני עצמה שלא קדמה לה הרכבה. מה המסקנה? כל דבר שקדמה לו הרכבה למציאותו, הוא גם ניתן לפירוק. הוא אפשרי המציאות ולא מוכרח המציאות. כל דבר שהוא פשוט, הוא בעצם נצחי ולא ניתן לפירוק. הקדוש ברוך הוא נצחי. פשטות. שלמות פשוטה. כן. אבל בעולמנו, השולחן הזה, מכיוון שהוא נעשה כתוצאה מהרכבה, כפי שאפשר לראות ודאי, הרגליים מורכבות בברגים למסגרת של ברזל, לכן גם אפשר לפרק אותו. במידת קושי כזה או אחר. יכול להיות דברים בכימיה שקוראים להם אמנם יסודות, אבל הם לא יסודות. יהלום או כל מיני דברים כאלה. זה לא יסודות, כמו שהרב אומר לנו כאן. למה חשבו אותם ליסודות? הם קשים לפירוק. אפילו אטום אפשר לפרק. על ידי מאיץ חלקיקים. אנחנו יכולים לפרק גם את הדברים שחשבו אותם ליסודות פשוטים, בלתי ניתנים לפירוק. אבל פי הכלל שנאמר לנו כאן, שאין לך דבר שהוא לא מורכב, ממילא. אין לך דבר שאין לו כליון ופירוק, מכיוון שהוא מורכב. כן? ככל שדבר הוא יותר פשוט, אגב, הוא יותר קשה לפירוק, ואנחנו יודעים שמוצרי הייטק, כי אני זוכר שאם משחקים פינג פונג, עם מתקות, פינג פונג שולחן הכוונה. אז היו כל מיני סוגים של כדורים. מישהו שיחק פה פעם? יש סוגים של כדורים. הכדורים הפחות טובים, זה הכדורים שאתה רואה שהם מודבקים משני חלקים. אתה זוכר את זה, ירמי? אתה נותן להם מכה במקום התפר, נבקעים לשניים. זוכר את הכדורים האלה? יש את הכדורים הטובים, איך קוראים להם? אלכס. יש את הכדורים הטובים. מה זה הכדורים הטובים? הם כאילו עשויים מקשה אחת. הם עשויים בטכנולוגיה כזו, פולימרית כזאת, שהיא, מה? זה מדהים. אתה רואה כאילו, הם אחד, יחידה אחת. או ההרכבה שלהם הם מאוד מאוד דינה. אתה לא רואה את התפרים. אתה לא רואה, פה רואים את התפרים, התפר הוא גז. אתה תופס את זה משני צידי הבגד, עושה ככה, טרח, חשופי שט. מיד אתה כבר, כן, קורא את זה. אבל יש דברים שהם, ההרכבה שבהם היא כל כך, כל כך עדינה. המזיגה היא כל כך מיקרונית, בטכנולוגיה מפותחת. בואי נה, בן אדם, זה חתיכה אחת. כן, תלוי בגימור, כן, תלוי בגימור, תלוי בטכנולוגיה. אז באמת יותר קשה לפרק את זה, זה דבר מדהים. אבל הכלל הוא שתמיד בתחבולה אתה תמצא דרך לפרק. כן? תמצא, לא משנה איזה סגסוגת, לא משנה איזה מתכת, איזה פלדה. תמיד אנחנו נמצא את הפגז שבאמצעות חומר הנפץ וצורת החדירה שלו, הוא ימיס את הפלדה הזו על ידי פעולה כימית של הפרדת המולקולות, ואז נגמר הסיפור. זה בנוי, שנייה. זה בנוי על היסוד שהדברים מורכבים. ויבוא יום ואנחנו נמצא פטנט. איך להתמודד עם המתכת הזו. נכון, יכול להיות שעשר שנים לא נבין ולא נדע. אבל ייפול לידינו סוף סוף הסוד של ההרכבה. ייפול. כן? המתכת הזו, אנחנו נתפוס, ניקח בשבי איזה טנק כזה, ניקח אותם למעבדה, נתבונן, או שיפלו לנו לתוכניות שלהם ביד, על ידי איזה מרגל, ואנחנו נדע איך הרכיבו, מה חיברו במה, ואיך חיברו. אם כן, זה עניין הרכבה. בואו נמשיך רגע הלאה. וכפי הכלל האמיתי, שהודיעוני חכמי אמת, שאין מציאות פשוטה, את כל הדוגמאות התעשייתיות האלו, אנחנו משתמשים מהם כמשל, כדי לגשת לתחום המידות. כי אמרנו שגם במידות הנפשיות, כן, עם כל הצטיירותן כמידות פשוטות, ואנחנו חווים אותן כאיזה מין דבר פשוט, גאווה. מי מעלה על דעתו שגאווה זה דבר מורכב? אני חווה אותה כמידה פשוטה. נגמר הסיפור. מה, אני מעלה על דעתי שהיא מורכבת מאלף, בית, ג', ד', ה', ו'? לא, זה סגסוגת טובה. זה פלדה שהרכבה שלה היא כמו כדור אלכס, כמו הכדור פינג פונג הזה, שנראה יחידה אחת. אבל אם אתה מבין את הכלל שאומר לנו פה הרב, אתה יודע שיש מקום לשאול את השאלה. גאווה, ממה את מורכבת? אני אגלה. ואם אני לא מספיק חכם לדעת מה את מורכבת, יש לי את הרב קוק. הוא חכם גדול. הוא כבר בקש שריון, כן? של טנקים, חבל על הזמן. כן? אני אשאל אותו, אני אשאל את ספרי המוסר. הם יגלו לי ממה מורכבת הגאווה. יצר הרע שהוא רוקח את הגאווה, הוא רוקח אותה בטכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות, שהיא תצטייר ותחווה, כן? שאדם יחווה אותה בצורה פשוטה. ודאי, יצר הרע יש לו טכנולוגיות אדירות, עד כדי כך שרבי נחמן אומר, שיצר הרע של צדיקים הוא קודש קודשים. איזה הרכבה, איזה תחבולה, יצר רע של צדיקים. מה זה יצר רע של צדיקים? קודש קודשים. נו, קודש קודשים, אתה תעלה על דעתך בכלל שיש בזה רע. אבל צריך לרדת לעומק המזימה. זה לא דבר פשוט, צריך סייעת דשמי עצומה, צריך תפילה גדולה. אז יצר הרע מציג לנו את הגאווה בצורה פשוטה. הוא לא מראה לנו אותה כאיזה חולצה, שאתה רואה את החלקים של התפורים זה לזה, זה ברור לחלוטין שזה הרכבה של ארבע חלקים. כן? לא רק כך הוא מראה לך אותה. הוא מראה לך אותה באיזה מין צורה הוליסטית, מאוד אורגנית, מאוד אחדותית. ופה באה תורת המוסר, לפצח את האשליה הזו, ולתת לנו את הכלי המופלא, כן? הזה, ביד, כדי שנדע איך להתמודד עם מידת הגבע, איך לשמוט, כן? את הקרקע מתחת למידת הגבע. נראה. וכפי הכלל האמיתי, שיודעונו חכמי האמת שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אין סוף על כל העולמות, ברוך הוא. ואפילו הספירות העליונות מורכבות וממוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. כן? בסדר? ועל כן צריך להבין, מתוך כל ההקדמות האלו אנחנו מגיעים למסקנה, על כן זה מסקנה, ועל כן צריך להבין את החומר כמו שהוא, בעיקר הרכבתו. זו המסקנה, להכיר את החומר בעיקר הרכבתו. כן, ממה הוא בנוי בעיקר. וכמו כן, גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים, וכפי הרכבתם השתנו. כן? כפי הרכבתם השתנו. נוסיף להם יסוד נוסף, נגרע מהם יסוד נוסף, נעצב את היסודות הקיימים בצורה מעט שונה. כל זה משפיע ישירות על המידה. משפיע ישירות על המידה. פלסטיק. איך נוצר פלסטיק? מנפט שיוצא מהאדמה. זה צורת עיבוד. כן? יש בפנים את הנפט. אבל כדי שפעלו כוחות מסוימים על אותו הנפט, נוצר בסופו של דבר פלסטיק. כן? כל מיני פעולות של אנליזה והפרדה בין חומרים בתוך הנפט, פעולות של חימום, תלוי באיזה חום אתה מחמם, צריך להיזהר לא להיות מעל איזה חום מסוים, כי אחרת הרכב המולקולרי משתנה, ואתה לא יכול להוציא מזה פלסטיק יותר. כן? מהנפט הגולמי הזה שפורץ מבטן האדמה, יש לנו עשרות מוצרים. נדמה לי שיש איזה 10 מוצרים יסודיים, כן? נפט, משחות, כל... לא, יש... עשרות מוצרים בקיצור. כל מוצר ומוצר הוא תוצאה של התייחסות אחרת בעצם לנפט הגולמי. אותו דבר גם פה. מידת הגאווה שאתה פוגש אותה בתוך הנפש במצבה הראשוני, עכשיו אתה יכול להתחיל לפעול עליה. מה יצא ממידת הגאווה הזו? תלוי מה עשית. תלוי מה עשית. אתה רוצה עכשיו להפוך אותה מגאווה שלילית של אני ואפסי עוד לגאווה חיובית. גאווה וזקיפות קומה של חייל בצבא השם. אתה רוצה לרתום את העוצמות שלך לעוצמות האלוקיות. לעשות המהפך הזה מגאווה עלובה של אני ואפסי עוד, לגאווה של ויגבה ליבו בדרכי השם, צריכים לעשות פעולות על הגאווה. צריכים לרדת לעומק הגאווה העכשווית, שבדרך כלל היא מופיעה בצורתה הנמוכה, ולעשות הפעולה. זה האתגר שעומד לפנינו. בכל אופן, כשנעשה את הפעולה הזו, היא ודאי תשתנה הגאווה. כפי הרכבתם השתנו. המעיין, וצריך המעיין לדעת האמת, לחקור על פרטי הרכבותיהם ומחלקותיהם. פה מתחילה העבודה. די, אין המדרש עיקר, אלא מעשה. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולראות האם נוכל לברר את היסודות העיקריים, את ארבעת רגלי הכיסא. כן? ארבעת רגלי הכיסא של הגאווה, של הגאווה השלילית. בואו נראה על מה היא בנויה. כן, גם מידת הגאווה בוודאי כמו כל המידות, חומרה ב-A, צריך להיות ב-H, לא באלף, חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. זאת אומרת, הגאווה השלילית, יצר הרע, מה הוא עושה? כן? הרי גם הוא, שהוא רוצה ליצור את הגאווה, הוא מחפש את המרכיבים שלה. עכשיו, מעניין שיש לו את הכוח, הוא, לא כמונו, הוא יודע את המרכיבים של הגאווה. טק, 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 זה כמו פועל יצור אומן. פועל יצור אומן, תראה, הוא יודע לקחת את החומרים. הנה, אופ, אופ, מערבר אותם זה וזה, בוחש, מכניס לתנור, יוצא לך כלי. דבר נפלא. דבר נפלא. הגו, שיגי מכסף, ויצא לצורף כלי, פילי פלאים, אומן ככל שיותר, כן? אתה רואה, זה אומן שעושה מקטרות, כן? המקטרות המובחרות בדרך כלל, זה מקטרות שעושים אותם מאיזה עץ מיוחד, נקרא עץ בונית. זה עץ מיוחד, מאוד רגיש. עכשיו, לעבוד על העץ, עכשיו, כל עץ כזה, כל יחידת חומר גלם כזו, יכולה להיות המון כסף. עכשיו, אם אתה לא עובד עליה נכון, אתה מקלקל אותה, נגמר הסיפור. לא נדבר כרגע על העצים, שכאשר אתה עושה את החיתוך הראשון, מתגלה שבפנים יש בעצם איזה חור של תולעת. אתה זורק את הדבר הזה, חומר כזה. אבל העץ הזה, אתה צריך להיות אומן. כדי להוציא מקטרת שעולה $1,500, מקטרות עליהן מאוד יקרות. קטנות, מאוד קטנות, כן? אבל, זה משהו מיוחד, זה נחשב אצל המשנים. דבר מדהים. עכשיו, כדי לעשות את המקטרת הזו כמו שצריך, זה פעולה לא פשוטה. לא יודע אם מישהו מכם פעם ראה איך עושים את הגיטרות, עבודת יד. יש עבודת מכונה. עבודת מכונה זה לא בעיה, אבל גיטרה עבודת יד, גיטרה חשמלית, גיטרה קלאסית. שמע, זה פעולה מדהימה. אבל אנשי מקצוע יודעים. יודעים מה לקחת, מה להניח בצד, כן? יודעים את המרכיבים של היצירה. וכך מוצאים כלי למעשה, הוא כלי מקסים ואדיר. או, בוא נראה, אנחנו יכולים להתקדם. כן, גם מידת הגאווה ודאי, כמו בכל המידות, חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם, רק רציתי להגיד לכם, יצר הרע הוא פועל יצור נהדר. הוא יודע בדיוק איזה חומרים מרכיבים את הגאווה השלילית. פילי פלאים. טק, 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 מכניס למיקסר, מערבב יפה, אופ, יצאת לך גאווה אוריגינל. הייטק, הייטק, הייטק. ואיזה חומרים הוא לוקח? אנחנו רוצים להיות שותפים במלאכתו. אנחנו רוצים להציץ לתוך בית היוצר של יצר הרע. באיזה כוחות הוא משתמש? דבר מעניין. תכף נגיע לזה. תכף נציץ לעולמו. אמנם, מי יודע אם נמצא כל היסודות שמהם מורכבה? כבר אמרנו שהיסודות הם רבים מאוד מאוד. אבל על לנו. ואין לנו צורך כלל לברר את כל היסודות. לא. איך אמרנו? לכוון לליבו של מי? של המלך. לכוון לרוח החיה. לכוון לנשמת אפה של הגאווה. זה מספיק. מספיק שפגענו במרכיב הזה, אנחנו כבר נפגשים עם גאווה מדולדלת, עם אש מוחלשת שהולכת וקבעה. בקושי האש כבר נאחזת בפתילה, יש סיכוי טוב מכאן לגבור עליה. אבל צריך לדעת שלעבוד על היסודות של הגאווה, היסודות השליליים, זה גם לא דבר קל. היסודות האלו בדרך כלל מרכזים בתוכם עוצמה גדולה, שאנחנו באים להשתלט על היסודות האלו, זה לא דבר קל. זה דורש עבודה, זה דורש מאמץ והקרבה. אם כן, מצד אחד אמרנו, לא צריכים לדעת כל היסודות, כן? רק את היסודות העיקריים. מצד שני אמרנו שגם העבודה על היסודות העיקריים היא עבודה שדורשת הקרבה, כן? עיון מרובה, אבל זה נחמה, ברוך השם. יש מה להתנחם. בכל אופן, אמנם מי יודע אם נמצא כל היסודות שהם מורכבה, אבל לא גם בחומרים אין אנו בטוחים אם מצאנו כל היסודות כמו שאמרנו. כן? אף על פי שיש 80 כעת סמך ג' יסודות, ומתאים הדבר על פי דברי הקבלה שעיקר הבניין הוא מסמך ג' דבינה, מכל מקום הלא יש מילואים דמילואים לכמה בחינת. לא משנה, זה דברים עליונים, תורת הנסתר. בכל אופן הרב מחזיר אותנו למסקנה שבעולם המורכבים יש אין סוף של מרכיבים. אז אנחנו לא יודעים נמצא את הכל, אבל אנחנו לא צריכים למצוא את הכל. זו הנחמה שאליה דיברנו, לא צריכים. מכל מקום. כל מה שנוסיף בזה דעת, במה? בתורת ההרכבות, נוסיף לקח. כן, מה זה לקח? מסקנות מעשיות. ככל שנוסיף דעת ברמה התיאורטית, ניתן לדעת לשוטט בחוכמת המורכבות של הגאווה, כך נוסיף גם לקח ומסקנות מעשיות שיאפשרו לנו לטפל במידה הזו. וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה בזה, יקל עלינו עול הזיכוך. ככל שהידיעה הזו תתרחב, כך יקל עלינו עול הזיכוך, זיכוך המידה. נו, אז ממה מורכבת הגאווה? עכשיו, כדאי לקחת ספר, כי נדמה לי שבדפים האלו, מה, יש שם את ההמשך? לא, זה חוזר לתחילת הפרק. אז יש פה מספיק ספרים, כן? יש פה מספיק ספרים לחבורה המצומצמת הזו שיש כאן. אז תוכלו לראות בפנים, כי בדפים שלכם יש רק שתי שורות מצולמות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברור. כן, בואו, אני רוצה לסיים לגמור את הפרק הזה. לא הייתי רוצה, אם יישאר לנו זמן, אם נגמור את הפרק, כן. זה בפרק ב', סליחה, טעיתי. פרק ג' פסקה ב'. פרק ג' פסקה ב'. אנחנו נמצאים בתחתית העמוד, ונראה שהיסודות. בסדר? כן, עיקרנו עכשיו אנחנו בעיקר העבודה, חשיפת היסודות של הגאווה. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה, שרק מתחילים להסתכל, רק מתבוננים בגאווה, מתבוננים על זרימתה ועל מקורותיה, אנחנו מגלים, כן, ארבע יסודות גלויים לעין. קודם כל נגדיר מה זו גאווה. מה זו גאווה? אדם שמרוכז בעצמו. יש מישהו שלא יודע שגאוותן זה אדם שמרוכז בעצמו? בשביל זה לא צריך להיות חכמים גדולים. כן, אם אתה נמצא במצב חווייתי של גאווה, אפילו אתה יכול לדעת שכרגע אתה נמצא בספין סביב עצמך. אם קשה לך כי אתה מלא הצטדקות עצמית ואתה חושב שמי יודע צדיק, תסתכל על גאוותן אחר ותראה איזה חוויה תוקפת אותו. טוב, לא בטוח שתדע או תודה שאתה בדיוק במצבו, אבל לפחות יהיה לך יותר קל שאתה מסתכל כלפי חוץ על מישהו אחר, אתה מבין שהוא נמצא עכשיו בחתיכת עבודה זרה של פרטיות. בסדר. אז גאווה באופן כללי, בהגדרה הכללית שלה, היא להסתובב סביב עצמנו. ממה מורכבת ההסתובבות סביב עצמנו? על איזה ארבע כוחות? מאיפה זה שואב את ההשראה של הגאווה? או. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת השקפה הם, א', הכי יסודי, הכי ראשוני, משם מוצא הזהב, משם נרקחת הגאווה. אלמלא היסוד הזה שנגיד עכשיו, גאווה לא יכולה להתפתח בכלל. כמו שסרטן לא יכול להתפתח אם הוא לא נאחז בכלי דם. הוא לא יכול. הוא חייב את כלי הדם. משם הוא יונק. נקבעת היתוש. אם אין לך דם, היא לא תוכל להגיע למצב של פריה ורבייה. היא זקוקה לדם שלך. מהו הדם שמנו יונק את הגאווה? משהו מאוד בסיסי וראשוני. א', אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. כלומר, הגאווה מתחילה מניצול בוטה של הקרבה של האדם לעצמו. עכשיו תגידו לי, יש לכם בעיה עם אהבת האדם לעצמו? אין לי שום בעיה עם זה שהילד הקטן הוא עכשיו חווה את החוויה של הקיום האישי שלו. אני בכלל לא מצפה ממנו שכרגע הוא ייתן את כספו לאחרים, יעשה צדקה, ילך לצבא, ימסור את הנפש למען האומה. שטויות. עכשיו זה אם אין אני לי, מי לי. תתעסק עם הפיתוח האישי שלך. אבל זה אהבת עצמו במידה גדולה מדי. אתה מגלה את המרכז הפרטי שלך. אדם קרוב אצל עצמו, רק על עצמי לספר ידעתי. אדם קרוב אצל עצמו, נכון? אתה מגלה את המרכז הפרטי הזה, אבל לא התבגרת. במקום להתבגר ובכיתה א' להבין שאתה כבר חלק מגן ילדים, וממילא אתה לא יכול לחטוף לאורי את הסנדוויץ' ולרובן את הסוכריה, במקום זה נשארת ילד. גם בגן היית כזה חטפן חמסן, ואחרי זה הגעת לכיתה ב' והמשך, בכיתה א', סליחה, היית חטפן חמסן. בכיתה ב', המשכת לנצל את כל ההזדמנויות כדי, כן, להטפיח את עצמך. אפילו לא שמת לב. זה הכל היה במסווה של הילד הגיבור, הכדורסלן הכי טוב, הכדורגל. אבל למעשה בנית, מה בנית למעשה? את האגו שלך. ואתה כבר חייל בצבא. וגם שם אתה נמצא ביחידה מובחרת כדי להראות כמה אתה מסוגל לעצמך ולאחרים. כן, ואחרי זה אתה יורד לאוסטרליה ומתחתן עם גויה. בקיצור, אין איזה שינוי מהותי. בעצם זה אותו האגו, אהבת עצמך, שכל הזמן קיבלה ממדים כאילו, כאילו אידיאליים. שהכל עונה כמובן על קריטריונים החברתיים. הטובים לטייס, הטובים לפה, הטובים לשם. זה הולך על, כמובן על הסכמות חברתיות. אבל תכלס, אהבת עצמך במידה גדולה. לא נעשית מזה יותר נדיב להם. למרות שאתה מטפס לשמיים בגבעים עצומים, ה-F-15 שלך, תכלס, אתה גרוש פעמיים. כן? ואתה לא איזה נדיב גדול. אתה שומר את הכסף קרוב קרוב לכיס, ואתה אוכל ארוחות טובות. וגם אתה עובד על הגוף שלך, זה בשביל הבריאות האישית שלך. לא יודע, לא יודע. אני לא אומר, אז אני לא עושה הכללה. יכול להיות גם אחרת. אני לא אומר ש... תייסים. כן? רק אומר, שלא בהכרח נפרנת מהמסלול הפרטי. אהבת עצמך מידה גדולה. זאת אומרת, אין לי בעיה עם היסוד הפרטי. אבל היסוד הפרטי צריך לדעת מתי הוא ממצא את עצמו. מתי הוא צריך לפנות מקום לקומה הכללית. מתי צריכה להתחיל להופיע הקומה הכללית שהיא משתמשת בקיום הפרטי כדי לסייע לכלל. או, עכשיו, אם כן, יצר הרע הוא קודם כל, לאן הוא בא? הוא בא לקרקע היסודית של אהבת עצמך. אם הקרקע הזו לא טופלה במהלך חייך, אם היא לא טופלה, אם היא לא זוכחה, אם היא לא זורמת אל הכלל, הוא שמח. הוא לוקח את חומר הגלם הזה, יש לו כבר את היסוד הראשוני. עכשיו הוא מתחיל לבנות, על גבי היסוד הראשוני, על גבי השכבה הראשונה, הוא מתחיל לבנות יסודות נוספים שמעשירים את הוויטמין G, ויטמין הגאווה. ותכף נראה איך הוא מצרף יסודות נוספים. פה תהיה לנו סעודת גורמה בסופו של דבר. סעודה מופלאה. גאווה, סופר סופר. אבל מזה מתחילים. אגב, אתם יכולים לבדוק את עצמנו, יכולים לבדוק את עצמנו ולראות שלפעמים יצר הרע בא אלינו, מפתה אותנו להשתמש עם היסוד של אהבת עצמנו, כן? להשתמש עם היסוד לגאווה. מה אנחנו אומרים לו? לא. דוגמה. מבקשים לך לתרום כסף. נורא מתחשק לך לא לתת פרוטה אחת. אתה רוצה את הכסף. אבל מכיוון שלמדת מכון מאיר והיית בשיעורי מוסר, התחילה להתפתח חשיבה כללית ואולי גם הרגש כללי, ואז בשעה שיצר מפתה אותך לקפוץ את ידך לאביון, תרפו מיד, מי בא? אנטיווירוס. הגופיפים הלבנים, גופיפי החיסון, כן? איזו התפרצות חיסונית נפלאה כזאת, היא באה למקום הזה שיצר הרע מנסה ללבות הקמצנות ותוקף שם. ואז אתה מכניס את היד לכיס, ואתה נותן את הצדקה בידיו של העני. אם אתה רוצה לפי מנהג ברסלב בשתי ידיים, זה מראה על נתינה שלמה. זה דבר יפה, נכון? לתת בשתי ידיים את הצדקה, זה דבר מאוד מאוד יפה. כן, כך נהגו בברסלב הראשונים, החסידים הראשונים. כן? היום זה לא כך ראיתי, זה למען האמת, במקומות שהייתי, אבל חסידים, כן? הברסלברים האמיתיים, המקוריים, היו מקפידים מאוד לתת הצדקה בשתי ידיים, בסבר פנים, יפה, זה דבר יפה. או, אז כאשר היצר הרע בא לעורר ולהציס בך את היסוד הפרטי, אהבת עצמו, אתה לא מניח לו להיות יותר מדי. אתה נותן צדקה, אבל אתה משאיר שיהיה לך בשביל הלחם שלך בין בני משפחתך. בסדר גמור. הלאה. ונראה שהיסודות המובנים מתחיל השקפיים. א', אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, יותר מדי, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. הוא רוצה להרגיש במילה אחת במרכז. כל הנעימות אליי. כל הכבוד! כל הכבוד אליי. כל הכבוד לך. כן? רוצה לעשות את עצמו, להפוך את עצמו למרכז מושך כבוד. אם, בין אם זה מצד חוכמתו, בין מצד גופו, בין מצד ממונו, בין אם המעלות האלה קיימות בו, בין אם הוא מעמיד פנים שהן קיימות בו. ויש פה מרחב אדיר של תרבות גאווה. גם כאלו שאין להם מעמידים פנים שיש להם. אתם חושבים שכל מי שנוסע פה עם מזדה 6, יש לו את הכסף לקנות את המכונית הזו? עדיין שלא. הוא גם משלם משכנתה לדירה, וגם למכונית שלו וגם של אשתו. ודאי, לא כולם. יש כאלה שהרוויחו את זה ביושר, ואולי אפילו זה מתאים אפילו למעמד החברתי שלהם. כן, אדם צריך להכיר את מקומו. כן, אבל לא כל אחד יש לו את זה באמת. להעמיד פנים. אז הוא שנוסע במכונית כזו, הוא יודע שמסתכלים עליהם. על הכימורים של המכונית, הוא יודע שמסתכלים על הגלגלים, על הצלחת של הגלגל, הוא יודע. זה פילי פלאים, אני אגיד לכם את האמת, אני ראיתי כמה מכוניות כאלה בשבועות האחרונים, הסתכלתי עליהם, אני אגיד לכם את האמת, איזה מכונית, בוא נו, זה מדהים, כן? עכשיו הוא בזווית העין רואה שמסתכלים. עכשיו את כל זה הוא גורף לקופת הגאווה, לקופת הכבוד, למשוך את הנעימות אליו. יש כאלה שעושים מכוניות, יש כאלה שעושים את זה עם גוף, יש כאלה שעושים את זה עם מראה, הם יודעים, מודעים לזה, כן? אפילו בתחילת חייו של יוסף זה היה ככה, הוא היה מסלסל בשערו, ממשמש בעיניו, שיהיה נראה יפה. אתה עומד מול הרעי ואתה יודע שאתה בחור נאה, אתה יודע שאתה מסתכל, שאתה יוצא החוצה, יש תשומת לב, יש מבט, אתה אפילו מרגיש שההתייחסות אליך היא נובעת מזה. כן? זה נותן לך. למשוך נעימות אליו. ב', זה א', ב', על גבי היסוד הטבעי הזה, נמשך ובא כוח הדמיון. כוח הדמיון הוא כוח מדהים, שהוא עכשיו נמשך ובא אל הדרמה הזאת של אהבת עצמו. מכיוון שאהבת עצמו לא יכולה להתמיד יותר מדי, היא מתעכלת מיד, מהר, כאשר היא רק נמצאת ביסוד הטבעי שלה, לכן צריך לצרף לה, להוסיף לה חומר שמעצים את התסיסה שלה. אהבת עצמו יותר מדי, היא לא יכולה להתמיד לאורך זמן. זה כמו שריפת קרטון. אתה מדליק את הקרטון, הוא בוער, הוא בוער גבוה, אבל יורד מיד. כדי שהשריפה תתמיד יותר, אנחנו צריכים חומר נוסף. החומר הזה זה הדמיון. כי בינינו, מה קורה? כשאתה מושך נעימות אליך, הרי יש גבול כמה אתה יכול להעמיד פנים שאתה חשוב. אם אתה לא עשיר, כמה אתה יכול להעמיד פנים שאתה עשיר? אתה צריך איזה יסוד דמיוני שידמה לך שאתה חשוב. כן? זה דבר מדהים. פרעו הולך ליאור לעשות צרכיו שם, למה? שבני האדם יחשבו שהוא אלוה. הוא לא צריך, הוא לא עושה צרכים. הוא לא רואים אותו עושה צרכים. אבל פרעו לא יודע שהוא עושה צרכים. את עצמו הוא משקר, זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח מדהים. כוח מדהים. רק שנייה, שנייה. אני רוצה רגע להמשיך. סליחה, הפעם שלא כמנהגנו, אנחנו קצת חוסמים את הזה, כי אנחנו רוצים לגמור את הפסקה הזו. עכשיו יש לנו זמן ממש מועט. כן. כוח דמיון מתאה, שימו לב. כשהדמיון נכנס לתמונה, אז הוא מתחיל להמציא לנו המצאות. ואדם מכוער יכול לחשוב שהוא יפה. ואישה בת 70 יכולה להתלבש עם טייץ. פלא פלאים הדבר הזה. איפה זה בא לך? ואתה רואה את הדבר הזה ואתה צוחק. מה זה? בושה וכלימה. איך היא מתלבשת? מה, היא לא משלימה עם העובדה שהיא אישה מבוגרת, אישה זקנה? מה, היא מתלבש בצורה כזו, מתלבש כאילו איזה צעירה בת 14. זה כוח הדמיון. מדהים. לא משנה. זה כוח הדמיון. כוח דמיון מתאה. להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפלים. בהרבה כפלים. כן? מהמידה האמיתית. כן. זה דמיון ראשון, אבל דמיון לא נגמר בזה. יש קומה נוספת לדמיון, שימו לב. אחרי שהדמיון גרם לו ציורים פנימיים של חשיבות, כן? בואו נחזור על המהלך במהירות. זה מתחיל באהבת עצמו בטבע, שקיימת לו. אהבת עצמו בטבע מתפתחת על בסיס של גירויים בלתי פוסקים, בגן, בכיתה א' וכיתה ב'. אחרי זה, כוח הדמיון מצטרף לתחושת הצנטרליות שלי, המרכזיות שלי, ונותן לי ציור והרגשה פנימית של ניפוח החזה. כן? אבל, זה צריך להמשיך. אני לא יכול להישאר רק בציור. אני צריך גם פעולות מעשיות שבעצם תומכות ציור. יש את הציור, הפעולה המעשית תומכת הציור, נוצר פה איזה מין גלגל שחלקיו מזינים זה את זה. אהבת עצמו בטבע מזינה את אהבה העצמית, אחרי זה זה נמסר לידי הדמיון שמפתח את החוויה הפנימית של הכבוד, משם, כן, זה חייב לצאת החוצה, שימו לב, זה הטעות הדמיונית השלישית. הטעות השלישית, כן, עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערהר בליבו, בבית הוא רק מערהר בליבו, בגימל, על ידי מה שיערהר בליבו, כן, ויחליט חשיבותו, זה מוחלט, זה לא עומד בספק, וודאי חשוב, יהיה באמת, לפי דמיונו, חשוב ומוצלח. מכיוון שאני חשוב ומוצלח, כרגע אני מבקש מן הסביבה לעשות מה? להתנהג אליי בהתאם. ואם מישהו לא יתנהג אליי בהתאם, ואם מישהו ימרה את ציפייתי, והוא יתנהג אליי כן, בעוונותיו יתנהג אליי, כן? כמו מה שאני שווה באמת ולא יותר, מבחינתי, הוא מורד במלכות. כרגע אני תוקף אותו. מבחינתי כרגע הוא אויב. הוא לא נוהג כשורה, שימו לב. שעל ידי מה שיערער בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבאמיתת המציאות, שמתבוננים באמת, הוא לא חשוב ומוצלח כל כך. אינו כן. על כן יתגבר אותו אדם, מה יעשה אותו אדם דמיוני? על פי הטעות הדמיונית השנייה, אותו אדם יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, זה בבית, בבית זה הציור, בדיבור, הדיבורים שלו. יהיו דיבורים של גאווה שמכריזים כלפי חוץ מה ציפיותיו מן הסביבה, מציגים אותו אל מול הסביבה, כפי שאותו אדם רוצה להיות מוצג, ובמעשה, מכף רגל ועד ראש, הילוכו יהיה הילוך של גאווה, כן? הטיית ראשו יהיה, כן? נטויות גרון, עקב בצד אגודל, כל שפת הגוף שלו יהיה ספוג באותה גאווה. בדיבור ומעשה. ודלת, הדבר האחרון, והוא הבסיסי ביותר. ומי שרוצה להתחיל בדבר המרכזי, בנשמת הפה של הגאווה, אף פי שנראה לכאורה שזה מתחיל בטבע אהבת עצמו, אבל הרב אומר לנו שדלת זה העיקר. ודלת זה כלל הכל. מאיפה? איך יכול להתפתח כל המהלך של א', ב' וג' כשהשכל לא שופט את מקומה של אהבת עצמו בטבע? שהשכל לא שופט ולא מברר את תפקידו של הדמיון? שהשכל לא נכנס לתוך התהליך הזה ומשקיף על התהליך הזה, אז הוא יכול להיווצר. ומה אומר לנו השכל? ד', כלל הכל, סיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. כלומר, הגאוותן, למה הוא נופל בגאווה? כי הוא רוצה להיות חשוב. תגידו לי אתם, להרגיש חשוב, יש בזה בעיה? אנחנו באמת חשובים? ודאי שאנחנו חשובים. נבראנו בצלם אלוקים. גאווה זה הבנה לא נכונה של חשיבות האדם. שהשכל לא מברר מה חשיבותנו. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. אתה רוצה באמת להיות מכובד? תכבד את הבריות. יש בזה בירורים. אבל שהשכל לא מברר לנו מהו הכבוד האמיתי, אי אפשר שלא ליפול בידיו הגסות של היצר. כשאין כבוד אלוקים, יש כבוד עצמך. במקום שמתברר מהו כבודו של האדם הנברא בצלם, לא יכול להתפתח כבוד מדומה מן הסוג הזה. ממילא שלושת המרכיבים הראשונים, אהבת עצמו בטבע, דמיון א' ודמיון ב', לא יוכלו לעשות יד ביניהם שהשכל פועל. הם לא יוכלו להתחבר. לא תהיה זיקה ביניהם. ואז אהבת עצמי בטבע תשמש בדיוק במינון הנצרך כדי להרגיש את הקיום הפרטי. אבל הוא פלטפורמה לקיום הכללי. והדמיון בשום אופן. המולקולה של הדמיון לא תתחבר עם המולקולה של אהבת עצמי בטבע. כי השכל כבר שם את ידו באמצע. לא יכול להיות. אז ראינו את הגאווה, ארבעת מרכיבי העיקרים, ובתוך הארבעה סימנו כמטרה את המרכיב הרביעי, שהוא כלל הכל כלשונו של הרב, ובו צריך להתחיל. בו צריך להתחיל בעיקר. אנחנו צריכים לעצור כאן.